אנחנו פרשת מטות מסעי, שהיא גם שבת מברכים, שראש חודש מנחם אב, שהקדוש ברוך הוא יהפוך לנו אותו לטובה ולברכה בעזרת השם. פרשת מטות מסעי, כמובן שתי פרשות, הן ממש חותמות את ספר במדבר, את הספר שעוסק בדרך, בתהליך שבונה את עם ישראל מדור יוצאי מצרים לדור נוחלי ארץ ישראל. והפרשה בעצם מחולקת לשלושה חלקים. החלק הראשון מדובר על הלכות נדרים בין אב לביתו, בין איש לאשתו. תכף נעסוק בזה קצת. החלק השני, זה מתחילת עליית שני, עוסקים במלחמת מדיין, בנקמה במדיין עם כל ההשלכות. זה מגיע בעצם עד עליית שישי של פרשת מטות, ואז מתחיל הסיפור של בני גד ובני ראובן, כיוון שהזמן לא ארוך במיוחד, אז אני אנסה ככה לומר באופן מקוצר, באופן כללי, שוב, ישנם שלושה חלקים בפרשה, הלכות נדרים, מלחמת מדיין ובני גד ובני ראובן. פרשת מסעי עוסקת בספירת המסעות ובסיכום ספר במדבר, כמו עוד נגיע בעזרת השם. בכל אופן, התחלת הפרשה קשורה ביחס בין איש לאשתו ובין אב לביתו. כמובן שזה לא רק הלכות נדרים שקשורים לתוך המשפחה, אלא זה איזשהו סוג של הבנה יותר רחבה של היחס הנכון שבין שכל לבין רגש. נדר הוא דבר לא מושכל. זה לא דבר חכם לנדור נדרים, כי אם התורה התירה, למה אתה אוסר על עצמך? בשביל מה? אין לך חובה כזאת, אתה לא מרוויח מזה לכאורה שום דבר. למה לנדור נדר? אלא חז"ל מסבירים, גם הרב מסביר את זה בעין היה, שהנדר הוא בעצם ביטול לתגבורת הרגש שבאדם. או בזמן מצוקה, אז האדם נדור נדרים, או בזמן שמחה גדולה, האדם נדור נדרים. יש לו איזה מין התפרצות רגשית. ובדבר הזה צריך לדעת, כתוב, לא יחל דברו. כאשר האדם, נקרא אולי את הפסוק הראשון שעוסק בזה, איש כי ידור נדר להשם, או אישה בשבוע לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו. ככל היוצא מפיו יעשה. לעבור על נדר זה לחלל את הדבר, את הדיבור. הנדר הוא בעצם נותן משקל לכוח הדיבור של האדם. כאשר האדם עובר על הנדר שלו, כאשר האדם מבטל ומפר את הנדר של עצמו, זה נקרא שהוא מחל דברו, הוא מחלל את הדיבור. הייתי רוצה לומר, להזכיר, דיברנו על זה, אני חושב פעם, אנחנו יודעים שאחד הזמנים הכי מרגשים בשנה בעם ישראל, זה תפילת כל נדרי. בערב יום כיפור, אז בדרך כלל בית הכנסת מפוצץ, וגם יש מקומות שמוכרים את העליות ואת הספרי התורה של כל נדרי, וסכומים מאוד יוצאי דופן לטובה, מכיוון שזה משהו מדהים. וזו שאלה גדולה, כאילו למה באמת החלטנו, חז"ל, רבותינו הראשונים, איך החלטנו לפתוח את יום כיפור, את ליל יום כיפור, את הלילה של היום הכי קדוש בשנה, לפתוח אותו באתרת נדרים, זה הסיפור כאילו? מזה אתה מתוח, אני מעריך שאם היינו עושים סקר, היינו שואלים כל אחד, ליל יום כיפור, תגיד, ממה אתה הכי מוטרד בשנה שעברה? איזה דבר באמת יושב לך על הלב? אני לא חושב שיהיה אחוז יותר מאשר חד ספרתי, שאומר, אני מוטרד מאוד מנדרים. בדרך כלל שיש דברים שהם יותר קשים מאשר עבירות שקשורות בנדר. אז למה, מה באמת גורם כל כך להפוך את הנדר כאילו לאירוע כזה מרכזי, התרת נדרים, כל נדרי? אלא באמת הנדר, יש בו שני ביטויים. קודם כל, הנדר מבטא את עולם הרגש שבאדם. כנראה שבערב יום כיפור, או בליל יום כיפור, יש עניין לדבר את הרגש. תת לו מקום לרגש. כנראה שיש איזשהו ערך גדול בדבר הזה, לתת מקום לעולם הרגשי של האדם, מקום לעולם הלא שכלי. זה עניין אחד בנדר.
אבל אם מציבים את הנדרים שם, זה לא לתת מקום לרגש, לא?
ממש לא נכון. מתירים אותם הכוונה, אני רואה אותם כדבר חשוב, ולכן אני נדרש להתיר אותם בצורה חוקית, בפרוצדורה הנכונה. זאת אומרת, אם הייתי רואה בהם דבר לא חשוב, הייתי פשוט עובר עליהם. אז מה אם אמרתי? זה שאני באמת רואה צורך להוציא ספרי תורה ולטפל בזה, זה סימן שאני רואה בזה דבר רציני. זאת נקודה אחת. נקודה השנייה כמובן, זה לתת כבוד לכוח הדיבור שבאדם. זה שאני אמרתי משהו, או אפילו לפעמים יש גם דברים נדרים, שהם בשפת גוף, מה שנקרא דרך המעשים. עשיתי מעשה ולא אמרתי בלי נדר, זה גם סוג של אמירה. אז יש בדבר הזה כבוד לעולם הדיבור, גם לעולם הרגש וגם לעולם הדיבור. לכן בערב יום כיפור, אנחנו בעצם ניגשים ליום כיפור מתוך שתי תנועות בנפש. קודם כל, אני מחשיב את הלב שלי. אני לא רובוט. יש בי משהו בלב, אני רוצה לפתוח את הלב, אני מטפל קודם כל וממחיש עד כמה הלב נוכח בחיים שלי. ודבר שני שאני אומר, אני מחשיב את הדיבורים שלי. אני לוקח אותם ברצינות. כי אחרת, אם הייתי עושה אתרת נדרים, למה שהשם יקנה את הפלסופים שלי ואת הדיבורים שלי בתפילה, שאני אומר, כן, חטאנו, אבינו, פשענו, אשמנו, בגדנו, זה דיבור. הדיבור שלך לא חשוב. זה שהאדם נותן כבוד לדיבור בהתרת נדרים, אומר, מה שאני גם אומר עוד מעט, גם את זה אני מכבד. גם זה דבר שהוא בעיניי מכובד. זה בעצם העניין של נדר, שוב, גם מקום לרגש, גם מקום לתחום הדיבור, ולכן ככל ירצה מפיו יעשה, אומרת התורה. ובהקשר הזה אנחנו מבינים שיש יחסי גומלין בין אב לביתו, הקטנה כמובן, או הנערה, ובין איש לאשתו. זאת אומרת, האיש הוא מבטא על פי חזק, כמו הרב מסביר בעין היה, האיש יותר מבטא את התחום של השיקול דעת והשכל. והאישה מבטאת יותר את הרגש. וכאשר אדם מזלזל בנדרים, אומרת הגמרא מסכת שבת, באבון נדרים, אשתו של אדם מתה חל שלום. אשתו זה לא הכוונה אשתו הפיזית, אלא הצד הנשי שבאדם מת בעוון נדרים. כשאדם מזלזל בנדרים, האישה שבו מתה. וגם כתוב בהמשך, בניו מתים כשהם קטנים. גם אצל ילדים, הנושא של רגש הוא נושא מאוד חשוב, ולכן כשאדם עובר על נדרים, בעוון נדרים, הצד הילדותי שבך גם הוא מת. זאת אומרת, יש לאדם שתי קומות שקשורות לתחום הרגשות. גם הצד הנשי שבו, גם אצל גברים, וגם הצד הילדותי שבו. כשאדם עובר על נדר, מפר אותו, ולא מתיר אלא מפר, אז משהו מת בו. משהו מת בהקשר הנשי שבו, משהו מת בהקשר הילדותי שבו. אז זה אחד. שניים, כאן כתוב שרק ביום שומעו האב והבעל יכולים להפר. רק ביום שומעו. זאת אומרת, יש משהו ברגש, שאם אתה רוצה לשלוט בו, לסדר אותו, אתה צריך להתעורר על ההתחלה. אתה לא יכול להירדם, ואחרי שנה פתאום יזכר, בעצם אני פעם נדרתי נדר. זה לא עובד ככה. צריך שזה צעיר. זאת אומרת, השליטה של השכל בעולם הרגשי של האדם היא שליטה יותר גדולה כאשר הדבר מתחיל. לכן, יש הרבה מקרים שאדם נמצא בתוך איזשהו מערבולת, איזשהו לופ. אנחנו אומרים, תשמע, תעצור שנייה אחת. אם אתה תהיה בתוך ההרגשה הזאת, בתוך הפלונטר הזה, בסופו של דבר, זה דבר שהוא מגשים את עצמו. בטח כל אחד מכירה את ההרגשה הזאת, שכאשר אדם נמצא בתוך מערבולת, בסופו של דבר, הגולם קם על יוצרו. זאת אומרת, הוא מתעצבן, אפילו בהתחלה זה על שטות, ואחרי זה הוא פשוט לאט לאט מתדלק את עצמו, עד שהפצצה מתנפחת, עד שהכדור שלג מתנפח. אז יש, יש משהו מאוד חשוב בממד הזמן, כאשר האישה או הבת נדרת נדרים, צריכים לתזמן נכון את, את הביטול של הנדר. אם רוצים לבטל אותו, זה בהתחלה. אחרי זה, זה כבר יותר קשה. ושוב, זה? נדר, ממש, כן, חבוד.
למה יש שוני בין איך שמתייחסים לנדרים של הגברים, לבין איך שמתייחסים לנדרים של הנשים?
כן, כן, נכון. כנראה שיש הבדל בין מבנה הנפש של האיש ושל האישה. זה לא הבדל של שמיים וארץ. זה הבדל של ניואנסים. אצל האיש, השם ברא אותו כך, שתחום הדעת יותר דומיננטי, ותחום הרגשות והאינטואיציה, והבינה והנבואה יותר חלשים. אצל האיש הזה הפוך, הדעת יותר חזקה, והבינה והנבואה, סליחה, אצל האישה הדעת יותר חלשה, והבינה והנבואה יותר חזקות. לכן, בהקשר הזה, האישה צריכה את בעלה שישפוט, שישים את הדברים בצורה מסודרת. אני אתן עוד דוגמה, יש סוגיה בעינייה. הגמרא אומרת במסכת שבת, שיש כמה דברים, כמה כללות שהן כללות קשות, או כמה, נקרא לזה, מצבים קשים. אחד המצבים הקשים, אומרת הגמרא, זה שאשתו מקללתו בפניו. כשאדם מתחתן, הוא כנראה לא בחר מישהי בוגרת מדרשת בינת, ואשתו, לא עלינו, היא מקללת אותו, בפניו. אומרת לו דברים קשים. אומרת הגמרא, זה לא כל כללה, אלא היא מקללת על עסקי תכשיטיה. היא רוצה תכשיטים, הוא לא קונה לה, והיא מקללת אותו. ואומרת הגמרא, עוד הסתייגות, והוא שיש לו, והוא לא קונה. זאת אומרת שיש לו אפשרות, אבל הוא לא קונה לתכשיטים. היא רוצה תכשיטים, יש לו אפשרות והוא לא קונה, ואז היא מקללת אותו, ועליו נאמר שחייהם אינם חיים, שזה דבר קשה מאוד. אומר הרב, מה הקשר? עונה הרב, הוא פשוט, יש בעולם, יש דברים שהם צורך ודברים שהם מותרות. האיש, כשהוא מתחתן, הוא צריך להבין את עולמה של האישה. עבור האישה, תכשיטים זה צורך. עבורך, תכשיט זה מותרות. אולי ניתן דוגמה לדבר כזה. אני מעריך שאתם מכירות בטח במשפחות שלכם, שיש הבדל בין הארון בגדים של הבנים לארון בגדים של הבנות. בוא נאמר יותר נכון, אמור להיות הבדל כזה. הארון בגדים של הבנים, לפחות פעם זה היה ככה, אדם קונה חולצה, הוא יקנה חולצה חדשה רק כשהחולצה הקודמת תתפורר לו. כשהצווארון יישאר בארון, יתלש, אז הוא יקנה חולצה חדשה. כל עוד הצווארון לא מתלש, הוא לא רואה שום סיבה להשקיע בחולצה חדשה, כי חולצה זה משהו שהוא אמור להוות כיסוי טכני לגוף. אצל אישה זה אחרת. הנושא של בגדים הוא תופס מקום אחר. גם, בוא נאמר, שאם היינו עושים סקר על קצב הקניות, בתוך כמה זמן אדם, בן, יכול לקנות חולצה, ובת קונה חולצה, מעריך שהקצב, ההתנהלות בחנות בגדים, שונה בין בן לבת. אצל בן, בקושי הוא מסכים למדוד, אצל בת זה יום עיון שלם. עכשיו, זה לא באמת שחור ולבן. אלא זה בניואנס, באופן מסוים, יש יותר שייכות לתכשיטים לבת. אומר הרב קוק שם, האיש צריך להבין את עולמה של האישה כשהוא מתחתן, ולהבין שגם אם הוא לא היה משקיע מאות או אלפי שקלים בחתיכת שרשרת, עבורה זה צורך. ולכן אם הוא לא קנה לתכשיטים, ויש לו, יש לו אפשרות, אם אין לו אפשרות, אין ברירה, אין מה לעשות. אבל אם יש לו אפשרות, והוא לא קונה, זה סימן שהוא לא מספיק קשוב לעולם של האישה. ולכן, אשתו מקללת אותו בפניו, ואז באמת זה מעיד שיש משהו ביניהם שהוא חוסר תקשורת. זה לא בעיה נקודתית, זה בעיה מערכתית. אז מכאן שיש הבדל בראיית המציאות בין גבר ואישה. אנחנו מבינים שאנחנו היום בעולם שהוא יותר שוויוני, שהוא יותר פתוח, שהוא יותר מטשטש גבולות, ועדיין יש פערים בין גברים ונשים. יש פערים גנטיים כאלה שהם לטובה. יש לאישה יתרונות שאין לאיש, יש לאיש יתרונות שאין לאיש.
אהב?
בסדר, מקובל עליכם? כן.
אבל זה כאילו נשמע קצת, כאילו, לא בא לי לומר, לא יודעת אם טיפשי, אבל כאילו, מה זה שאישה בוכה כאילו קונים לתכשיטים? כאילו זה נשמע, כאילו על מה את בוכה? כאילו לא יודעת, זה נשמע כזה... קיצור.
כן, כן.
כאילו זה לא נשמע לי מובן, לא נראה לי שזו תגובה מובנת. כאילו זה לא אמור להיות מקובל.
כן.
על זה כאילו.
היא לא בוכה. היא לא בוכה. אלא היא רוצה תכשיטים, והוא לא מספיק קשוב כדי להבין שעבורה זה צורך. הוא לא מספיק מבין שכשהיא אומרת אין לי מה ללבוש, זה לא קשור לכמות הבגדים שיש בארון, זה קשור לחיבור פנימי עמוק. אני לא אומר את זה בציניות, אני אומר את זה באמת. יש משהו בחתונה שהאיש צריך ללמוד שפה חדשה, גם האישה צריכה ללמוד גם שפה חדשה. כי אם אין לו, מה זה אין לו? אין להם. אז הוא אמור להוביל ולנהל את כלכלת הבית, ולהגיד לה, תשמעי גברת, הכל טוב ויפה, אני מאוד אוהב אותך, הייתי רוצה להיות לך את כל העולם, להוריד לך את הירח בשבילך. אבל אין לנו. אז הוא צריך באמת לשים לב לנסיבות, למעטפת, אבל הוא גם צריך להקשיב, לשים לב מה קורה איתה, למה אתה חושב שמה שלא צריך בשבילך, הוא גם לא צריך בשבילה. בסדר?
כן, כאילו, היא גם אמורה להבין את זה, קיצור.
נכון, לאט לאט בחתונה, האישה קולטת את השפה של האיש, והאיש קולט את השפה של האישה. צודקת, זה ממש חלק מתוך התקשורת שבונים אחרי החתונה, אולי אפילו לפני. לכן זה טוב מאוד שהיום זה לא פער כזה עמוק. זה לא איזה, את מבינה, איזשהו... כאילו הבדל שמיים בארץ, כי אחרת אי אפשר היה להתחתן כמובן. וזה הבדל בין העננים לבין הארץ. בסדר?
כן, תודה.
בשמחה. אז זה בעצם החלק הראשון של הפרשה, הלכות נדרים, אנחנו עוברים הלאה. בחלק השני, יש שם מהלך שלם של... נקמה, נקרא את ממש את ההתחלה כדי להבין את העניין. אומרת התורה, וידבר השם אל משה לאמור, נקום נקמה בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. וזה פסוק שקצת קשה, נכון? יש פה ציווי לנקום. אבל התורה אמרה, לא תיקום ולא תיטור. אז מה זה נקום נקמה בני ישראל מאת המדיינים? הרי זה נגד התורה.
אבל לא תיקום זה בתוך עם ישראל, לא?
את אומרת או שאת שואלת?
אני מציעה תשובה שלא לקום ולא ליטור זה בתוך עם ישראל.
איך את יודעת?
אני לא זוכרת בעל פה איך ממשיך הפסוק, אבל זה משהו כזה, בני עמך.
הנה, תהילה זוכרת בעל פה.
אסור להגיד
את התקום ולא ליטור את בני עמך. נכון, את בני עמך, נכון. יש עניין מאוד גדול לנקמה בעולם. עד כדי כך שגם הגמרא אומרת, גדולה נקמה שניתנה בין שתי אותיות, אותיות הכוונה זה בין שמות של הקדוש ברוך הוא. גם בית המקדש הוא נרשם משירת הים בין שתי אותיות, וגם נקמה. אומרת הגמרא, מה, באמת נקמה דבר כזה גדול? אומרת הגמרא, כן, בזמן שלה היא דבר גדול. זאת אומרת, נקמה, ואולי נסביר לרגע אחד, למה זה דבר כזה גדול? משתי סיבות. סיבה אחת, זה שלא יהיה מצב בעולם של חוטא נשכר, של רשע וטוב לו. לא יכול להיות. אנחנו צריכים בתור עם ישראל, שאמורים להוביל את התיקון המוסרי של העולם. אנחנו אמורים לדאוג שהצדיקים מקבלים שכר, ושהרשעים מקבלים עונש. לא רק בידי שמיים, גם בידי אדם. ולכן, כאשר אדם מסוים עושה לי רע, הדבר הכי טבעי בעולם זה להחזיר לו, להשיב לו כגמולו. זה נכון שהתורה אסרה לעשות את זה עם בני עמך, כי זה פשוט אותו גוף. מה אתה, איך אתה יכול להכות את עצמך? אז זה באמת בעיה. אז את עצמך אל תכה. אבל חוץ מעצמך, ברור שיש עניין שאדם שחטא, הוא לא ירוויח מזה. שאדם שעשה מעשה טוב, שלא יסבול מזה. אז זה מטרה אחת. מטרה שנייה,
בצורה הכי פשוטה. זה ממש
מנהל איך שהם
ישראל מתנהג עכשיו, נכון? למה את מכלילה? כאילו, אין...
מי זה עם ישראל?
כאילו, עם ישראל לא מתנהג עכשיו במובנים של נקמנות, כאילו. אנחנו הרבה יותר ליברליים כזה.
אני לא יודע. אני לא יודע, נדמה לי שבהקשר של צה"ל, כוחות הביטחון, אנחנו נוקמים כל הזמן. כשאויב פוגע בנו, אפילו לפני, הקם להורגך, השכם להורגו, וזה עובד...
אבל זה ממש לא באותו רמה של התורה. רחוק מזה מאוד.
זה לא באותה רמה.
פה הם צריכים להשמיד עם שלם, אנשים, החפצים שלהם, כאילו.
לא עם שלם, לא עם שלם, כי יש שם הפוך, יש שם גם שלל שלוקחים, וגם נשים לוקחים לשפחות, לא, זה לא בדיוק עם שלם.
זה ממש ממש רחוק ממה שאנחנו עושים.
רחוק, נכון, נכון. זה רחוק, אבל עדיין יש פה עיקרון מאוד חשוב, שקודם כל, שוב,
אנחנו צריכים לשאוף להיות כמו שזה בתורה.
מה את אומרת? שני נחושים?
כן.
ברור מה זה, מה למחר השאלה. כן, אז זה עניין אחד. ויש גם עוד מטרה שנייה, היא שבאמת לא יהיה רשע בעולם. זאת אומרת, עם ישראל אמור לבנות, ליצור עולם טוב יותר, עולם נקי יותר, עולם אצילי יותר. כשיש רשעות בעולם, הדבר הזה מפריע, מפריע לעולם. ולכן זה עוד מטרה בנקמה, לסלק את הרשעה. אז זה בעצם העניין של נקמה. רק עוד מילה אחת. התורה אומרת, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה, נקום נקמת בני ישראל, מת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. זאת אומרת, אתה לא יכול למות לפני שאתה סוגר את הפינה הזאת, זה לא יכול להיות שאתה תמות, והחשבון יישאר פתוח. וכשמשה אומר לעם ישראל, קודם כל הוא אומר להם, החלצו מאיתכם, לכו ממש זריז, אומר רש"י, בשם הספרי, מדרש הלכה. אף על פי ששמע שמיטתו תלויה בדבר, עשה בשמחה ולא איחר. החלצו, לכו מהר. אבל לשם מה? לתת נקמת השם במדיין. הקדוש ברוך הוא אומר, נקמת בני ישראל. ומשה אומר, נקמת השם במדיין. יש בזה באמת שני דברים. הקדוש ברוך הוא אומר, אני מאוד כואב לי שהם החטיאו אתכם. אתם צריכים לקום בהם. אנחנו אומרים, מאוד כואב לנו, שהקדוש ברוך הוא, כאילו, ככה נפגע כביכול מהעניין הזה. אנחנו צריכים למקום את נקמת השם. כן? זה בעצם שני דברים שהם כמובן משלימים זה את זה. טוב, אז הם יוצאים. כן.
זה קצת מוזר שהשם אומר לעם ישראל, כאילו, לנקום בהם, כי עם ישראל חטאו בעצמם, זה כאילו, זה עם משותף. זה לא שהם הרביצו להם, אז כאילו למה שלא הקדוש ברוך, כאילו ברור שצריך להיות פה עונש, אבל למה זה צריך לבוא מעם ישראל?
כן. נכון, כי הם החטיאו אותם. זה כתוב גדול המחטיאו יותר מן ההורגו. אז יש לנו חשבון איתם כי הם התנדבו כדי לטמא אותנו. צודקת שיש בחירה חופשית. ולכן בוודאי הייתה גם מגפה וגם עונש וכו'. אבל יש משהו בהחטאה הזאת שהוא מרושע. גם אנחנו קראנו את זה לפני שבוע, שבועיים, קראנו עד כמה זה היה מרושע, כמה הם עשו את זה בצורה אכזרית, את הסיפור הזה. אז את צודקת שזה לא רק חשבון של מדיין, אבל הם היו אלה שיחפיאו אותם, הם היו אלה שהתמסרו, והיו כאילו מוכנים לטמא את עצמם רק כדי לטמא גם אותנו. לכן צריכים לנקום. מי הולך באמת להילחם במדיין? איזה חיל? חיל האוויר, חיל הים, חיל רגלים. נכון, פסוק ד', אלף למטה, אלף למטה, לכל מטות ישראל תשלחו לצבא. זאת אומרת, יש פה בעצם 12,000 חלוצי צבא, אלף מכל שבט. מתי לאחרונה הייתה חלוקה שוויונית מכל שבט, זוכרות? פעם האחרונה שזה קרה.
ב-70 זקנים.
לפני, אחרי, סליחה. גם שם היה נכון, היה באמת הגרלה. היו שם, זאת אומרת, 72 זקנים, 70 פתקים, אבל היה עוד פעם אחת, שזה היה בחלוקה שוויונית, בין כל השבטים.
שלח, המרגלים.
קצת אחרי. במרגלים, יפה מאוד, שמה?
שהם לקחו
מכל שבט. במרגלים שמה בחרבות. יפה, שגם המרגלים שהיו בעצם תרים, הם הלכו לטור את הארץ, הם לקחו נשיא מכל שבט. למה? מה אז אמרנו? מה באמת הסיבה? הרי זה לא כל כך צבאי לעשות דבר כזה.
כדי שלכולם יש שותפות, לא? אני אפשר
לקחת איזו יחידה. יפה, מכיוון שאז השליחות של לטור את הארץ הייתה שליחות משותפת. ולמה כאן זה אלף למטה?
שהשליחות
תהיה משותפת. בדיוק, מאותה סיבה כמובן. כי יש פה עניין כללי. זה לא עניין של איזה שבט מסוים, שבט שמעון אולי הייתי אומר, או משהו אחר, זה עניין של כלל ישראל, ולכן הם הולכים ביחד, ממש ביחד. כן, אז הם הורגים שם את מי שצריכים להרוג, ושובים את הנשים והטף והשלל, ואז הם חוזרים.
הוראה להתנקם במדיין זה הוראה, כאילו, הוראת שעה כזאת? או שזה, כאילו שצריך ללמוד מזה ל...
זה הוראת שעה ביחס למקום והזמן שם. אבל זה הוראה לדורות ביחס לעצם העניין, שלא יכול להיות שאדם, סליחה, שעם, יפגע בעם ישראל וייצא מזה נקי. לא,
כאילו אין, במצב אין, מתוקן אנחנו אמורים עכשיו פה. להרוג את כל מי ששולח לנו פרסומות שמחתיים את עם ישראל.
כן, או לעשות לפחות מלחמה, ובמצב מתוקן אנחנו אמורים שמי שמכה בנו או שולח טילים כלפינו, אנחנו לא שותקים על זה, בשום פנים ואופן.
לא, אבל זה הרבה יותר קיצוני מלא שותקים על זה.
שוב, השאלה?
אמרתי שזה הרבה יותר קיצוני מלא שותקים על זה. כאילו, קודם כל, זה לא רק את מי שהורג אותנו, זה אלא גם את מי שמחטיא אותנו. לכן נתתי את הדוגמה
של... כן, פה באמת... נכון, אבל הנקודה כאן הייתה נקודה מאוד חמורה. זאת אומרת, עם ישראל נדבק לבעל פאור. זה לא איזה החטאה קטנטנה. זה מדובר פה על משהו, על איזה מין שיטה שהצמידה את ישראל לבעל פאור, ויצם את ישראל לבעל פאור.
אבל הרב זה נעשה
בהתנדבות. בוודאי שכן, בהתנדבות. ברור. הרי באמת עניין...
אבל אם זה בעבודה זרה, זה לא שהם עושים כאילו טוב, בוא נטמא את עם ישראל, זה כאילו, אנחנו מאמינים בזה.
כן, אבל עובדה. זהו, זה לא בדיוק ככה, כי הרי עובדה שבלעם, שהיה בעצם מדייני, הוא נזכר לקלל את ישראל. מה יש לך לקלל אותנו? מה לך ולנו בכלל? מי בכלל זה? מסתכל עליך, אף אחד לא רצה לכבוש אותך. אתה לא גר בארץ ישראל. מה אכפת לך? מה אתה מתערב? אלא מה, יש פה באמת רשעות עמוקה. אז זאת נקודה שהיא... ברשת נקמה.
לא הבנתי, אנחנו צריכים לעשות
מלחמה עם הוליווד? אנחנו לא אומרים דברים כאלה, אני לא יודע. אני גם לא יודע אם הוליווד הוקמה כדי להחתיא את ישראל. לא סגור על זה, מה שנקרא. אבל בוודאי שפה מדובר, פה עוסקים בשיטה שלמה, שהעניין שלה זה ליצור מצב שעם ישראל לא מצליח להגיע להיות עם השם בארץ ישראל, בשום אופן. איך עושים את זה? בפיתוי, בזנות, שעובר בסוף, מגיע בסוף לבעל תור, לעבודה זרה. זה דבר, זה שיטה סדורה.
שכאילו, תרבות המערב היא גם כזאת, היא כאילו היא נמצאת בעולם בשביל להצליח להניע את עם ישראל מהמטרה שלו?
אני לא חושב. לא חושב. ולכן גם אמרתי שאני לא, אני לא סגור שהוליווד קמה כדי לתמא את ישראל. אבל אם היה מצב כזה, שבו שולחים, ניתן דוגמה, איך שאת יודעת שהחיזבאללה שולח למדינת ישראל סמים, כדי לסמם את, 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 את הנוער פה. ומזרים לפה סמים בכמות מטורפות, כדי לסמם את הנערים. את לא התראה בזה פיגוע? אז פה זה קל וחומר. בכל אופן, הולכים להילחם, אני רוצה קצת להתקדם, כי יש לנו עוד לפנינו, עוד כמה סוגיות חשובות. בכל אופן, הם הולכים, כובשים, חוזרים, עושים ספירת מלאי, ורואים דבר מדהים, שלא נפקד מעם ישראל אפילו אחד. מלחמה שאין שם אף הרוג, אף חלל, זה משהו מדהים. ואז אותם לוחמים, הם רוצים לתרום יותר מאשר מה שהם חייבים. יש בהתחלה תעריף, 1 מ-500, מהחצי שנלחמו, ו-1 מ-50, מי שלא נלחם, אבל אחר כך, אותם לוחמים, אמרו, תשמע, שנייה, אנחנו רואים שהיה פה כל כך נס כזה גדול, אנחנו רוצים לתרום עוד משהו. לוקחים את כל הזהב, ותורמים למשה רבנו, הוא סופר אותם וכו', ומביאים אותו לאוהל מועד, זיכרון לבני ישראל, לפני השם. זה בעצם סיום פרשת מלחמת מדיין, כשגם בתוך הדבר הזה, דרך אגב, גם בהכשרת הכלים, גם שם משה רבנו לא זוכר כביכול איך מכשירים כלים. ואז אלעזר הכהן הוא זה שבעצם אומר, מידה כנגד מידה, כבולעו כך פולטו. רש"י אומר שכיוון שמשה כעס, אז התעלמה הלכה ממנו. מעניין מאוד אבל, שמה שבעצם כתוב כאן, לגבי הכשרת כלים בכלי מדיין, הכוונה פה תבילת כלים יותר נכון, גם הכשרה, ואחרי זה גם תבילה, כי מה שבא באש תעבירו באש, וגם במי נידה התחתה, מה שלא יבוא באש תעבירו במים, הכוונה יש פה בעצם שני שלבים, של הכשרה גם שריפה, או לא שריפה, אתה נכון, הדלה או משהו כזה, וגם אחר כך תבילת כלים. רק לי זה נשמע כמו גיור, שמגיירים את הכלי, שכשהוא מגיע לבעלות ישראל, הוא צריך לטבול קודם כל, במקווה. כן, אז יש פה איזה משהו, איזה מין תהליך כזה, שכאילו אפשר לספח כאילו, לעם ישראל את השלל הזה. אפשר להוסיף לעם ישראל את השלל. אנחנו נשתמש בזאת בהמשך, אז רק נזכור שיש פה בעצם יחסי גומלין כאילו. אפשר להגיע למצב שבו הגויים נכנסים ומשפיעים על עם ישראל, אבל לא דומיננטים, אלא הם באים כשלל. זאת אומרת, בעצם מדיין ניסו להחטיף ישראל והצליחו, והנקמה היא לקחת שלל ממדיין, מאותו מדיין, אבל כשאני לוקח ומגייר את השלל. תכף נראה איך הדבר הזה בא לידי ביטוי בהמשך, אחרי שבאמת מנצחים את מדיין. עד כאן זה בסדר?
הרב, לנו עושה שאלה. לגבי כן. החלוקה בין הנשים של מדיין, בין חלוקה של נשים נשואות כן. ולא נשואות. למה יש הבדל?
כן. התורה כבר אמרה להם יש הבדל. כי אותם נשים, לא, זאת אומרת, מי שהייתה בתולה, הכוונה, זאת אומרת, ילדה, אותה לא הורגים, מי שהייתה בעולה, אותה הורגים. למה? חבוד, למה? כתוב למה, נכון?
כי שותפה לחטא.
פסוק תת זין. יפה, בדיוק. הנהנה היו לבני ישראל בדבר בלעם, למסור מעל בהשם על דבר פאור. ואת מכאן את מבינה שזה לא היה משהו בקטנה, היו כמה אנשים שעשו את זה. זה היה גיוס, כאילו צו 8 כללי, כל הנשים עסוקות בלהחתית ישראל. אז רק מי שהיא לא ילדה משקף זכר, אחיו לכם. זאת אומרת, כל מי שיודעת איש, צריכים להרוג אותה. כי כולם היו שם. כולם היו, היו שותפות בדבר הזה.
מה קורה עם אנשים הלא גאולות?
שפחות, כמו שהיה בכל, זה היה אז מקובל מאוד, שמי שמנצח בקרב, במלחמה, אז הוא לוקח שלל, חלק מהשלל, זה גם כוח אנושי, כוח אדם. כן, היום זה נשמע הזוי כמובן, אבל בעולם עתיק זה היה מאוד מאוד פשוט, שלוקחים שבויים. ואז אותה באמת שבויה, אנחנו זוכרים, עוד כמה שבועות נקרא את זה, בקיטצה. יש גם אפשרות להתגייר, זאת אומרת, חלק מהעניין לפעמים דווקא הפוך, דווקא אותו עם שנוצח בקרב, רצה להסתפח לעם שניצח אותו. זה לא היה משהו שהוא בהכרח טראומטי. זה לא כמו הם חטופים. אלא פה מדובר שהם מסתפחות על עם ישראל, זאת אומרת, הם עוברות גיור, והם חלק מהעם ישראל, כמו שבקית יצא, חודש ואחרי זה סיפור שלהם, של גיור וכל זה, ואחר כך הם חלק מתוך עם ישראל.
הרב, למה הכלים של מצרים לא כתוב שהטבילו אותם? כאילו, זה אותו רעיון, שלקחנו כלים שהם כאילו לא תאורים, והשתמשנו בהם לתאור.
מי אמר ש... כן. א', אני לא יודע אם לקחו שם כלים. אולי כן ואולי לא. וב', נדמה לי שזה היה לפני מתן תורה. נכון? כמה שזכור לי.
אבל כל הזמן אנחנו אומרים שהמשכן הוא כאילו כאילו צרות שלקחנו ממצרים. אז זה, בנינו אותו אחרי מתן תורה.
כן, נכון. אתה אומר, לא, אבל שם זה לא היה כלים, זה עבר התחה לחומר גלם. ומזה עשו את המשכן. זאת אומרת, כשכלי נפסל מלהיות כלי, אז זה לא בעיה, זה דווקא בסדר. נכון? אני אזכיר רק, אתם זוכרות שלפני כמה חודשים היה סגר בפסח?
כן.
הלו.
רוצות לשכוח.
זוכרות?
רוצות לשכוח את זה.
יפה. אוקיי. אז בכל אופן, אז היה דבר כזה, ואז אמרו, אבל יש בעיה. הרי יש כלים חדשים. איך נטביל אותם, הרי היה אסור ללכת למקווה. ואז אמרו פתרון, שני פתרונות. פתרון אחד, זה לפסול את הכלי מלהיות כלי ולהרכיב אותו מחדש, נניח בכלים חשמליים, אפשר לעשות את זה בקלות. אפשר לפתוח את הכלי שהוא לא יהיה כלי גמור, ואז לגמור אותו על ידי ישראל, ואז זה כבר מותר, או למכור אותו לגוי ולהשאיל אותו, לשאול אותו מהגוי, ואז הוא לא כלי שלך, זה בסדר. בכל אופן, כשהופכים את הכלי לחומר גלם, ואז מתיחים אותו, בוודאי שהוא טהור, בוודאי שהוא כבר לא נחשב הכלי של גוי. זה מה שעשו כאן במשכן. בסדר?
כן, תודה.
אוריאן? שמחה. אנחנו עכשיו עוברים ברשותכם, אחרי כל הסיפור עם המכס והאחוזים שנותנים, כמו שאמרנו קודם, הגענו לעליית שישי. שם יש סיפור מעניין. בואו נקרא ביחד, בפרק ל"ב, פסוק א', ומפני רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאוד, ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד, והנה המקום, מקום מראה, היה להם הרבה מקנה, והם ראו שיש שם מקום מקנה. ויבואו בני גד ובני ראובן, מעניין שזה, הסדר עכשיו התחלף, קודם זה היה ראובן וגד, עכשיו בדיבור זה בני גד ובני ראובן. ואז הם אומרים למשה, ואל אלעזר הכהן וכו', אתה רואה בדיבון ויעזר ונמרד וחשבון ואלעלה ושבם, ונבוא ובעון, הארץ אשר יקע השם לפני עדת ישראל, ארץ מקנה. ולעבדיך מקנה. זה ארץ מקנה, ולעבדיך יש מקנה. בוא נעשה קשר, אולי נשאר פה. ויאמרו, אם עשינו חן בעיניך, יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה. אל תעבירנו את הירדן. יש פה בעצם שתי בקשות, נכון? מה הם שתי הבקשות?
גם את השטח וגם לא לעבור.
נכון. גם לקבל את האחוזה, וגם אנחנו לא רוצים לעבור את הירדן. ואז משה פשוט נכנס בהם, מה זה נכנס? בלי ברקסים. ואומר משה לבני גד ולבני ראובן, אחיכם תבואו למלחמה, ואתם תשבו פה. ולמה תניעון את לב בני ישראל מעבור אל הארץ, שנתן להם השם? הרי אתם זוכרים, היה חטא מרגלים. כן, ואז הוא ככה מספר להם בקיצור, הוא אומר להם, והנה קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים. מה זה תרבות? תרבות אנשים חטאים. מה הכוונה תרבות?
זה פעם ראשונה שזה מופיע, לא?
נכון. נכון, תרבות זה הרבה, יפה מאוד. תרבות זה כמו תרבית. הנה, היה חטא, קשה מאוד, חטא המרגלים, והנה עכשיו אתם כאן, אתם תחת לכם תרבות, תרבית, של אנשים חטאים. חטא זה תואר, זה לא פועל. חטא בפועל, זה קמץ פתח. חטא בתואר זה פתח קמץ. אתם קמתם תרבית של אנשים חטאים לספוט עוד על חרון אף השם אל ישראל. אתם לא מתביישים? משה רבנו פשוט נכנס להם לגמרי. שוב, מה משה טוען כלפיהם? אתם זוכרו על פסוק ו' וז'. שימו לב, מה הטענה של משה?
למה האחים שלכם עוברים את זה, ואתם תשבו למלחמה, ואתם תשבו פה.
זה אחד.
וגם למה תניעו...
זה אחד, על הטענה השנייה.
למה תניעו את בני ישראל, לא
לעבור... יפה, יש פה שתי טענות, נכון? מצוין, טענה אחת תקרא לזה טענה סוציאלית, חברתית. לא יכול להיות שהאחים שלכם במלחמה, ואתם, יופי, יושבים, רגל על רגל. זה בושה להיות אגואיסט ככה. זה אחד. והטענה השנייה, ולמה תניעון את לב בני ישראל מעבור אל הארץ? למה שאומר להם את שתי הטענות האלה? כי הם ביקשו שתי בקשות. הם ביקשו את הארץ לאחוזה, שזה בעיה נקרא איזה גיאוגרפית. והם גם ביקשו, אל תעבירנו את הירדן, שזה בעיה חברתית. אומר להם, משה, אתם התבלבלתם לגמרי. אתם פשוט המשך ותרבית, ארבעיה של חטא המרגלים. אוקיי, הייתי מצפה אחרי דבר כזה, שהם סותמים את הפה למשך 40 שנה, נכון? כאילו, יצאתם הצעה, קיבלתם זבנג לפרצוף, כאילו. וזהו, זה אמור להסתיים פה. אבל זה לא מסתיים פה. וגם יותר מזה, אחרי שהם אומרים לו, כי הוא תכף הם אמרו לו, כן, איזשהו משפט כזה או אחר, ופתאום משה, וואלה, התבלבל כאילו, שכח לגמרי מהתרבות האנשים חטאים, תכף נראה. ויקשו אליו היום, פסוק תת זין, גדרות צון נבנה לבנינו פה, וערים לטפנו. ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל, עד אשר אם אביאונום אל מקומם, וישב תפנו בערי המבצר, מפני יושבי הארץ. אז זה אחד. בדבר השני, פסוק הבא, לא נשוב אל בתינו עד התנחל בני ישראל איש נחלתו. כי לא ננחל איתם מעבר לירדן והלאה, כי בא נחלתנו אלינו מעבר הירדן מזרחה. מה בעצם בני גד ובני ראובן עונים כרגע אחרי ש... משה נכנס בהם. מה עכשיו הם מציעים מחדש? מה ההבדל שבין מה שהם ביקשו קודם למה שהם מבקשים עכשיו?
אומרים שהם כן יכנסו, פשוט אחר כך הם יחזרו לגור שם.
נכון. א', יש פה פתרון חברתי. הרי אתה אמרת איך יכול להיות שהאחים ילכו למלחמה, ואתם תשבו פה. הנה, יש פה תשובה. אנחנו נחלץ חושים. אמנם יש שם גדרות צאן למקנה, וערים לטפנו, כי הם לא צריכים ללחם. אבל אנחנו נחלץ חושים, זה בעצם תשובה במישור הלאומי נקרא לזה. במישור הלאומי חברתי, פיקס. איך זה פותר אבל את המישור של ארץ ישראל? הרי הוא אמר להם, במשך 10 פסוקים כמעט, שאתם ממשיכים את החטא של מאיסה בארץ חמדה. מה זה עוזר מה שמציעים? לא הבנתי.
אולי
כן. גם עכשיו זה מאיסה בארץ חמדה. כן, בכבוד.
אפשר להרחיב את גבולות ארץ ישראל, ואז כשכל עם יהיה מיושב בנחלה שלו, אז כאילו יש לנו כבר את ארץ ישראל, ואז אפשר כאילו לשוב לשם, כי הגדלנו את השטח, כאילו.
איך את יודעת את מה שאמרת עכשיו?
את מה ממה שאמרת?
שאפשר להגדיל את ארץ ישראל. מאיפה ההמצאה הזאת?
מלחמת רשות ומלחמת מצווה.
אוריאן, יפה מאוד, אנחנו תכף נגיע לשם, בעזרת השם, זה באמת חידוש עצום. יותר מזה, הם אומרים את זה. שימי לב, הרי הייתה טענה איך ייתכן שהם יצאו למלחמה, ואתם תשבו פה. על זה ענינו כבר, אנחנו נהיה, בעזרת השם, נצא חלוצים. אבל הפסוק הבא, י"ח אומר, לא נשוב אל בתינו עד יתנחל בני ישראל איש נחלתו. אנחנו הרי זוכרים שהיו 7 שנות כיבוש ו7 שנות חלוקה, התנחלות. בפסוק הזה בני גד בעצם הם מציעים, אנחנו לא רק שלא נשאר פה כשהאחים בקרב, אלא גם בזמן החלוקה אנחנו לא חוזרים. זאת אומרת, הם בעצם חיכו. עברו 7 שנים של מלחמות, קרבות, כיבוש, נכבשה הארץ. תחזור הביתה. מה, 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 מה הקשר עכשיו? מה אתה נשאר 7 שנים? עד שבני ישראל ינחלו. איך זה, הרי אין אויב כבר, אין איומים ביטחוניים. הגעת לאשתך, למקנה לטף. תחזור הביתה. לא. אומרים, אנחנו לא נשוב אל בתינו עד יתנחל בני ישראל איש נחלתו. אומרת אוריאן בצדק, שכשעם ישראל כובש את כל ישראל ומחלק אותה, הכוונה כבר נוחל אותה, יושב בה, אז כשחוזרים חזרה, זה כבר הרחבה של הארץ. ולכן, שימו לב, בעליית שביעי, משה רבנו משנה כיוון לגמרי. ואומר עליהם משה, אם תעשו את הדבר הזה, אם תחלצו לפני השם למלחמה, לא לפני בני ישראל, לפני השם, זוכרות את נקמת בני ישראל, נקמת השם? אז הם אמרו, אנחנו הולכים לפני בני ישראל למלחמה. הוא אומר להם, לא, לפני השם אתם הולכים למלחמה. ועבר לכם וכו', ונכבשה הארץ לפני השם, ואחר תשובו, וייתם נקיים מהשם ומישראל. שתי בעיות, אתם תהיו נקיים על המאיסה בארץ חמדה, ותהיו נקיים על אגואיסטית חברתית. והייתה הארץ הזאת לכם לאחוזה לפני השם. זאת אומרת, בעצם אם אתם תשובו רק אחרי שבני ישראל כובשים את הארץ, הארץ הזאת, עבר הירדן, יהיה לכם לאחוזה לפני השם. ואם לא תעשון כן, אם זה לא מה שיקרה, הנה חטאתם להשם, הודעו חטאתכם אשר תמצא אתכם. ועל זה דרך אגב אנחנו יודעים שבסופו של דבר נקרא אולי מדרש, ברשותכם, רק רגע אחד, אומר המדרש, מדרש רבה, יש שם אריכות גדולה על בני גד ובני ראובן, ואז אומר המדרש, וכן אתה מוצא בבני גד ובני ראובן שהיו עשירים, והיה להם מקנה גדול, וחיבבו את ממונם, וישבו להם חוץ מארץ ישראל, לפיכך, גלו תחילה מכל השבטים שנאמר, ויגלם לראובני ולגדי ולחצי שבט המנשה, ומי גרם להם? על שהפרישו עצמם מן אחיהם, בשביל קניינם, מניין, מה שכתוב בתורה, ומקנה רב היה לבני ראובן וכו'. זאת אומרת, זה שהם העדיפו את הממון שלהם על פני אחיהם, זה גרם בסופו של דבר שהם יגלו תחילה. נקרא אולי את פסוק אחד או שניים מתוך דברי הימים, דברי הימים א', פרק ה', שם מסופר על ראובן, גד, חצי, מנשה, שהם נלחמו עם הגויים שבאזור, האגריים, ויתור ונפיש ונודע וכו', והם ניצחו אותם, הכל בסדר, והם ישבו בארץ, מבשן עד בעל חרמון וסניר, והר חרמון, הם רבו, הם התרבו שם, ולראשי בית אבותם וכו' וכו'. אומר הנביא בדברי הימים, וימעלו באלוקי אבותיהם, ויזנו אחרי אלוהי עמי הארץ, אשר ישמיד אלוקים מפניהם, הם עבדו עבדה זרה בסוף, ויער אלוקי ישראל את רוח פול מלך אשור, ואת רוח תגלת פיל עשר, או פיל נסר כתוב כאן, מלך אשור, ויגלם לראובני ולגדי, ולחצי שבט מנשה, ויביאם לחלך וחבור, והרה ונהר גוזן עד היום הזה. זאת אומרת, לא רק שהם גלו ראשונים, עוד הרבה לפני חורבן בית ראשון, הם גם גלו עד היום הזה. הם שבטים שגלו ראשונים, הכוונה הכי רחוק. גם עשרת השבטים, הם גלו פחות רחוק מהם. זאת אומרת, הם ממש בקצה, קצה, 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 קצה. עד היום הזה, הם נעלמו לגמרי. נדחו לחלוטין.
הרב, למה הם כל כך...
בזה, באמת, משהו אומר להם, נשמעו. נכון? אז אנחנו, תכף נראה שיש פה גם כמובן, כן, על פי המדרש הזה, הם חיבבו ממון, הם העדיפו את עבר הירדן עם המקורות מים, הגולן וכו', מקורות מים, ומראה, העדיפו אותו על, 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 על ארץ חמדה, דבר חמור מאוד. אמנם הם הלכו למלחמה לפני בני ישראל, רק שני אחת, והם גם באמת ישבו, זאת אומרת, התעכבו עד שעם ישראל נחל את הארץ, אבל עדיין, בסופו של דבר, הם חיים מחוץ לארץ ישראל, אנחנו יודעים שיש איזה מחיר. בטח אתם זוכרות גם שגם הרי מקלט, פרשה הבאה, גם הרי המקלט, יש שש הרי מקלט בכל ארץ ישראל, ועוד שש הרי מקלט בעבר הירדן. מדוע? הגמרא אומרת למה. מכיוון שבעבר הירדן נפיש הרוצחים, יש הרבה רוצחים. למה? כי האוויר של ארץ ישראל פחות נמצא שם כמובן. למרות מה שאנחנו עוד נגיד תכף. כן, אז אני קצת אקצר, כי הזמן קצר. שוב, שוב.
עבר הירדן הוא לא בארץ המובטחת?
עבר הירדן הוא לא בארץ המובטחת, הכוונה בארץ שאמורים לרשת בתקופת יהושע. נכון,
זאת אומרת, זה לא היה מלכתחילה אמור להיות מנהר פרת וכל זה?
אז יש דרגות, יש גבולות ההבטחה. זה הרבה 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 מעבר לעבר הירדן. ויש גבולות נחלת עולה מצרים, ויש עוד גבולות של עולה בבל. הנחלה של עולה מצרים היא הרבה יותר קטנה מאשר ההבטחה.
זה לא שאני לא רוצה לגור בארץ, זה לא הארץ לרשת, אבל זה הארץ המובטחת בעיקרון, לא?
נכון, והיא עדיין לא הארץ, אבל אומרת עכשיו. יש הבדל, יש הבדל, כי יש, כנראה, בכדי שאפשר יהיה באמת לרשת את כל הארץ, צריכים כלים. וזה כלים שהם באמת נקנים משך אלפי שנים, עד הגאולה האחרונה והשלמה, בעזרת השם בקרוב. בכל אופן, אז משה רבנו ממש משנה את אורו לגמרי, אחרי שאומרים לו את העניין הזה, אין בעיה. הוא חוזר על מה שאומרים, ודרך אגב, הוא חוזר כל הזמן, בעליית שביעי, יש מילה מנחה.
רגע, זה רב, הם יצאו לגלות ראשון.
יצאו עם מנחה יותר נכון? כן, בכבוד.
סליחה, זה פשוט הלפני, הם יצאו לגלות ראשונים, כי הם לא עמדו בהבטחה שלהם?
כי הם לא עמדו ברמה, נקרא לזה הרוחנית, שנדרשת מעם ישראל. מכיוון שהם גרו רחוק, מטבע הדברים, זה גרם להם להתרחקות רוחנית. הם הלכו אחרי אלוהי נחר הארץ. ולכן הם גלו ראשונים. הם עמדו בהבטחה. אבל אותו ריחוק גרם להם בסופו של דבר להתרחק מאלוקי ישראל. הייתי רק רוצה רק לשאול, בעליית שביעי, מפסוק כף של פרק למד ב', בוא נאמר, ועד פסוק כף ת', האם יש מילה מנחה? זה בעוד פסוק למד אפילו, זה בעצם התנאי של משה רבנו, האם יש ביטוי מנחה? יותר נכון, שתי מילים שהן חוזרות על עצמם הרבה פעמים בפסוקים הללו. האם יש שתי מילים כאלה, מנחות?
אולי אם
תעשון?
אחוזה אולי?
יש פה שש פעמים ביטוי שחוזר על עצמו. עשו כף, כף א', כף ב', פעם, כף ב', פעמיים. כף ז', כף ת'.
לפני השם.
נכון, יש שם ביטוי שנקרא לפני השם. זה ברור שכאן משה, הרי הם אמרו לפני בני ישראל, ומשה מסביר להם, אתם הולכים לפני השם למלחמה, לא לפני בני ישראל, זה לא בעיה חברתית, זה בעיה אמונית. ואתם תלכו לפני השם, ונכבשה הארץ לפני השם, אחר תשובו. והייתה הארץ הזאת, לכם לאחוזה, לפני השם. גם אחרי זה, כשהם עונים, כן, הם אומרים, מפסוק כ"ה, הם כבר עונים. הם הבינו את הרעיון. איך אני באמת יודע את זה? כי זה כתוב. עבדיך יעשו כאשר אדוני מצווה, שמה? פסוק כ"ז, בעבדיך יעברו כל חלוץ צבא לפני השם למלחמה, כאשר אדוני דובר, הבנו. זה לא בעיה חברתית, זה בעיה דתית. ואז משה מדגיש עוד פעם כ"ט. הוא אומר להם, אם יעברו בני גד ובני ראובן איתכם את הירדן, כל חלוץ למלחמה לפני השם, דרך אגב, פה זה כבר לא שבאמת משה עומד מול בני גד ובני ראובן, אלא הוא עומד מול כל ראשי המטות. הוא אומר להם, זה התנאי. אם הם יעברו איתכם לפני השם, ונכבשה הארץ לפניכם, ונתתם להם את ארץ הגלעד, לאחוזה, אתם תיתנו להם אותה. זה לא שהם מראש נוחלים שם, והם באים באיזה התנדבות, באיזה ראש גדול, לא. אתם תיתנו להם לאחוזה. ואם לא יעברו חלוצים, זה תנאי כפול, אם לא יעברו חלוצים, ונוחלים בתוכם בארץ כנען. ואז שוב בני גד אומרים, לפני כל ראשי המטות, אנחנו נעבור חלוצים לפני השם ארץ כנען. זאת אומרת, מה שמשה בעצם רוצה, זה שעבר הירדן יגיע, א', אחרי שעם ישראל נוחל את ארץ ישראל, ב', הוא מגיע מתוך ארץ ישראל, מכוח ארץ ישראל. מכאן אפשר דבר מאוד חשוב ויפה. האם יש כאן מישהו בגולן? לא? גברת עדבב לא פה איתנו? חבל. בכל אופן, כאן אפשר לראות, זה ממש דבר מפליא. בעצם הגולן, יש לו זהות כפולה. תלוי מאיפה אתה רואה אותו. אם אתה רואה את הגולן מירושלים, אתה רואה שם ארץ ישראל. אם אתה רואה את הגולן מסוריה, אתה רואה דמשק, אתה רואה סוריה. או, תהילה, כל הכבוד, יפה מאוד. אפשר להגיד את זה אחרי זה בבית. שבעצם כאן, בפרשה הזאת, יש, אנחנו מבינים את המעמד של הגולן. מעמד הגולן קשור למתוך מה, מאיזה מקום אתה רואה אותו. האם אתה רואה את הגולן מארץ ישראל השורשית, ואז הגולן זה ממש ארץ ישראל לגמרי. או שאתה רואה את הגולן מכיוון מזרח או מכיוון צפון, זה נראה ממש חוץ לארץ, לגמרי חוץ לארץ. ולכן משה אומר להם, אתם רק אחרי שבני ישראל נלחמים וכובשים ומחלקים, הם יעניקו לכם את הגולן. ואז הגולן מגיע מארץ ישראל. אפשר גם לומר באופן מסוים, שהיום הביטוי לזה הוא העדה הדרוזית. הדרוזים, יש להם איזה עניין כזה, ככה אומרים, שהם נאמנים לשלטון. אין להם יומרות עצמאיות, להיות מדינה או משהו כזה, הם נאמנים לשלטון. וזה ממש ממש מעניין, יש בתוך העדה הדרוזית, יש הבדל שמיים בארץ בין הדרוזים של הגליל לדרוזים של הגולן. הדרוזים בגליל הם מאוד 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 ציוניים, ברוך השם, משרתים בצבא, אחוז מאוד גבוה, לוחמים, הכל בסדר גמור. הדרוזים של הגולן, אנחנו מכירים בטח, זה אחר לגמרי. זה אחר לגמרי מכיוון שזה לא הגיע מספיק עמוק מכוחה של ארץ ישראל. אז הם לא הבינו שזה הריבון. הם נאמנים לריבון. בואו נראה שנייה אחת, מחילה, אחרי שבני גד קיבלו את כל הסיפור הזה, אז כתוב, ויבנו בני גד, פסוק למדלת, את דיבון ואת הטרות ואת הרוער ואת הטרות שופן, ואת יעזר ויגבהה, יוגבהה, ובית נמרה ואת בית הרן, ובני ראובן בנו את חשבון ואת אלעלה, ואת קירתיים ואת נבו, ואת בעל מעון, מוסבות שם ואת סיבמה וכו'. מה זה ואת נבו? אומר אבן עזרא, ייתכן שואר נבו, ששם נקבר משה כאשר אפרש. בואו נראה שנייה אחת, ברשותכם, מה קורה כשמשה מברך. הרי אחרי כל הסיפור, בואו נאמר, זה לא דבר, זה לא היה להיט, כל הסיפור עם עבר הירדן, נכון? זה קשה. בואו נראה בבקשה, מהי הברכה שמשה מברך את שבט גד? אתם זוכרות מה הברכה שמשה מברך את שבט גד? מה היית מצפה שמשה מברך את שבט גד? אומרת התורה, ולגד אמר, ברוך מרחיב גד, כלבי שכן וטרף זרוע אף קודקוד, וירא ראשית לו, כי שם חלקת מחוקק ספון, ויתר ראשי עם, צדקת השם עשה ומשפטיו עם ישראל. אומר רש"י על פי חז"ל, משה רבנו מברך את גד שהרחיב, ברוך מרחיב גד שהיה גבולו מתרחב והולך לצד מזרח. איך זה קרה? מה גרם לגבול להתרחב? אז משה אומר, וירא ראשית לו, כי שם חלקת מחוקק ספון. מי זה מחוקק? נכון, זה משה. המחוקק זה משה. אז הם ראו ששם חלקת מחוקק ספון, ויתר ראשי עם, הוא הלך בראש העם, צדקת השם עשה, ומשפטיו עם ישראל, זה מצוין, ברוך השם. אומר משה לשבט גד, תודה רבה, תודה רבה שאתם התעקשתם על עבר הירדן, כי בזכותכם אני קבעו בארץ ישראל. השם לא רצה שאני אכנס לארץ, בזכות שבט גד, הארץ נכנסה אליי, משה אומר. כי הנה עובדה שראובן וגד בנו גם את נבו. אבן עזרא אומר, הנה, זה היה הר נבו, ששם נקבר משה. כן, אז בזכות שבט ראובן וגד, משה רבנו, הארץ הגיע אליו. אמנם הוא נקבר מחוץ לארץ, הוא לא יכל לבוא אל הארץ, אבל בסופו של דבר, ברוך מרחיב גד, הארץ הגיע למשה. זה בעצם מה שקורה בסוף התהליך, אחרי שבאמת אנחנו מבינים מכוח מה כובשים את עבר הירדן, עכשיו באמת עבר הירדן היא ממש חלק מארץ ישראל. רק נסכם את מה שאמרה לפני כן אוריה, נדמה לי, ברמב״ם, הרמב״ם בהלכות מלכים. אומר הרמב״ם בפרק ה' של הלכות מלכים בהלכה ו', כל הארצות שכובשים ישראל במלך על פי בדין, הרי זה כיבוש רבים, והרי היא כארץ ישראל, שכבש יהושע לכל דבר, כל ארץ שתיכבש על ידי מלך ובית דין, זה כמו ארץ ישראל, והוא שכבשו אחר כיבוש כל ארץ ישראל האמורה בתורה, אחרי שהארץ כולה כבושה, כל מקום שהולכים לכבוש אותו אחרי שכבשו כבר את כל הארץ, הופך להיות כבושת ארץ ישראל. עכשיו אנחנו ממש מבינים למה משה מתעקש שהם גם השתתפו במלחמה, וגם השתתפו בחלוקה בנחלה, רק אחרי זה יחזרו. כי עכשיו זה יהיה כיבוש רבים. לכן הוא מתעקש, הוא אומר לראשי המטות, אתם תיתנו להם. כלל ישראל ייתן להם, לא משהו פרטי. ואז זה יחשב ארץ ישראל. לכן משה משנה את עמדתו, לא כי העמדה השתנתה, אלא כי המציאות השתנתה. בהתחלה הם רצו להישאר בעבר הירדן, ולזרוק איזה עצם. אומר להם, משה, בשום פנים באופן לא. אחרי שהם מבינים את הרעיון, הם מתקנים, ואז כשהם יוצאים חלוצים, הם נשארים שם, עד שהארץ מתחלקת, עד שכלל ישראל כובש ונוחל את כל הארץ, ועכשיו אפשר לחזור חזרה, וזה יהיה כבר ארץ ישראל. זה נקרא ברוך מרחיב גד.
מתי מנשה
יסתפו להם? זה שאלה יפה מאוד. מנשה הרי בשום שלב לא ביקש שום דבר, לא רצה שום דבר. כתוב שמשה מצרף אליהם את מנשה, כי מנשה היה, היו לו שתי תכונות חשובות. א', גיבור חיל, והיה שם הרבה מאוד אויבים, היה צריך מישהו גיבור. וב', מנשה היה מאוד מאוד אוהב את ארץ ישראל. איך יודעים את זה? איפה אתם... פגשתם את התשוקה של מנשה לארץ ישראל.
אולי מהכוח
שלו. בנות צלופחד.
איי, 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 איי.
אולי במעפילים.
בנות צלופחד יפה מאוד, כל הכבוד. נכון, בנות צלופחד כמובן. בנות צלופחד הם ביטוי, כתוב להם, למה יגרה שם אבינו מתוך משפחתו, אנחנו רוצים שהוא נחל את הארץ. ומתעקשים, וממציאים עכשיו המצאה חדשה, תורה חדשה, כדי לרשת את הארץ. אז משם רואים שבאמת מנשה היה מאוד מאוד קשור לירושת ארץ ישראל, מאוד קשור. לכן דרך אגב, אתם זוכרים את ההקדמה של העמק דבר על ספר במדבר, על חומש הפקודים? למדנו את זה אני חושב בהתחלת הספר. ראינו שם שזה נקרא כך, יש שם פקודים שהם מבטאים את השינוי שעובר על עם ישראל. שבתחילת במדבר, אפרים, בדגל מחנה אפרים, הוא לפני מנשה. בסוף, בירושת הארץ, מנשה הוא לפני אפרים. במפקע של פנחס. שם, מנשה קודם לאפרים. יש גם עוד עמק דבר חשוב מאוד, שקשור לברכות של יעקב, למנשה ולאפרים. זוכרות שם את הסיכול ידיים? זוכרות למה? אומר הנציב דבר מופלא, הוא אומר שיעקב רצה לתת לכל אחד את המקום הראשון בתחום שלו. דווקא יעקב שעבר את כל הסיפור עם עשיו וכל הזה, הוא הבין שצריכים לתת לכל אח מהאחים, מהבנים של יוסף, את העניין שלו. ולכן אפרים עומד משמאל ישראל, אבל עם יד ימין, ומנשה עומד מימין ישראל עם יד שמאל, אומר הנציב פשוט. אפרים הוא הבכור, הוא צד ימין בידיים, בראש. הראש שלו הוא ראש ימני. מנשה הוא עם רגליים ימניות, מכיוון שמנשה קשור לירושת הארץ. לכן צירפו את חצי שבט מנשה. נכון, גם ביעקב, נכון, יפה מאוד. גם יעקב ועשיו בהחלט, זה הרי אותה חוקיות. הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. נכון?
בכל אופן,
יש לנו עוד... מאוד יפה,
נכון. ואיך זה חורד לנו את כל המציאים.
כן, כן. את אומרת, איך השם של הפרשה מתות חורז את עניין הנדר, הנדרים, את העניין של מלחמת מדיין, ואת העניין של בני גד ובני ראובן. אז בני גד ובני ראובן זה די פשוט. את אומרת, ומלחמת מדיין גם היא פשוטה, כי יצאו שם הרי מכל המטות. נכון, אלף למטה. זאת אומרת, איך קשור העניין של נדרים, איך הוא קשור למטות? נדמה לי שזה נשמע כמו משהו פרטי. נדרים בין אב לביתו, בין איש לאשתו, נשמע איזה משהו פרטי מאוד. לא סתם התורה אומרת שאמרו את זה לראשי המטות. זאת אומרת, זה לא עניין פרטני, סוציאלי. יש פה איזה משהו, איזה מין אמירה כללית, קולקטיבית, שהיחס לעולם הדיבור והיחס לעולם הרגשות, הוא יחס שטבוע בעם ישראל. זה, זה, זה לא, זה לא בעיה, זה לא איזה מין פתרון בעיות נפוצות בתוך המשפחה. זה לא איזה בית דין לענייני משפחה. אלא יש כאן משהו מאוד עמוק, שעם ישראל אמור להיות כזה שמחבר את המוח והלב. נדמה לי גם שהנקמה היא בדיוק הסיפור הזה, בדיוק הסיפור של הקשר שבין המוח והלב. ונקמה לא באה רק מתוך מקום קר. היא צריכה להיות ממקום של כאב, של צער. אז אולי ככה זה באמת שוזר את גם את הנדרים לפרשת מטות. זאת אומרת, פה בעצם עוסקים בכלל ישראל. מכל הבחינות, גם בהקשר הכיבוש הארץ, גם בהקשר מלחמת מדיין, שזה בעצם עניין רוחני כמובן, וגם העניין של נדרים והיחס לנדר, שיש לו, שהעניין שלו זה לאגוד, לחבר את המוח והלב, ולחבר את הרגש והשכל, ואת הדיבור כמובן. 11.35. פרשת מסעה היא בעצם סיכום של המסעות. אולי אפשר חידה להורים. כתוב ככה, כתוב, אלה מסע בני ישראל שיצאו מארץ מצרים לצבאותם ליד משה ואהרון, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם, ואלה מסעיהם למוצאיהם. שוב, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם, ואלה מסעיהם למוצאיהם. למה זה הפוך? מה ההבדל בין מוצאיהם למסעיהם לבין מסעיהם למוצאיהם, ולמה על פי השם זה מוצאיהם למסעיהם? זה חידה הביתה, אני אשמח מאוד לקבל תשובות אחרי שבת, אם לא קשה לכם. שואל את ההורים, את הדודים, את האחים הגדולים, את האחים הקטנים, מה בדיוק ההבדל שבין מוצאיהם למסעיהם למסעיהם למוצאיהם, ויש גם כמובן פרשנים, או אחרי המקום לדבר על זה, ועוד, אז כדאי לשים לב. ואז בעצם יש ממש מהלך שלם של ויסו ויחנו, רק נאמר את זה ממש במילה אחת, שיש כנראה
ערך... למה במסע הזה לא מוזכר רב סיני עם קבלת תורה? מוזכר מלא דברים שולים שהיו בדרך, אבל קבלת התורה לא מוזכר. כתוב שהם חנו ב...
כן, נכון, כתוב שם, נכון, כתוב הר סיני, מדבר סיני, לא כתוב מה עשו שם במדבר סיני.
ודברים אחרים כן
עשינו. עניין כאן, נכון, נכון. זאת אומרת, פסוק ג' לדוגמה כתוב שיצאו עם מצרים ומצרים מקברים. כן. מעניין. כן, גם נלך, זאת אומרת, תקיעת ים סוף, פה זה משהו מאוד קטן. והאיסור...
כן, גם זה.
בני האחרות יעברו בתוך הים. זהו.
כן, אמרו שבכללי הכל שם מתואר בקצרה, אבל הר סיני כאילו לא מצוין בכלל.
נכון, נכון. אני לא יודע למה. זה מעניין. מעניין למה? אינני יודע.
אפשר לשאול את ההורים.
נכון, נכון, צודקת. עד רבה. ובסוף, כלומר, זה ממש ככה במילה אחת, שכנראה, הרי אפשר היה לרשום 42 מסעות, 42 מילים. פשוט תגיד את השם של המקום, ונבין כבר שהם יצאו משם והגיעו לשם, אלא יש בכל מסע, יש את הנסיעה ואת החנייה. את הנסיעה ואת החנייה. יש ערך בחנייה. אבל הייתי רק רוצה ברשותכם להגיע לציווי של עם ישראל ביחס לארץ ישראל. אנחנו בעליית שלישי של פרשת מסע, משהו קצר, בזה אנחנו נסיים. וידבר השם אל משה בערבות מואב על ירדן ירחו לאמור וכו'. ואמרת עליהם, כי אתם עוברים את הירדן אל ארץ כנען, והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם, ואיבדתם את כל מסקיותם, את כל תלמי מסכותם תאבדו, ואת כל במותם תשמידו. זה ציווי מאוד לא מנומס, לא פוליטיקלי קורקט. למה צריכים לאבד, להשמיד, להוריש, והורשתם את הארץ וישבתם בה? גם מה זה בדיוק והורשתם את כל יושבי הארץ? אומר רשי והורשתם, גם רשי הוא לא פוליטיקלי קורקט, אומר רשי והורשתם וגרשתם. כדי לרש את הארץ אתם צריכים לגרש. אומר הספורנו, הרי והורשתם זה גם משורש ירושה, לא רק משורש הורשה, הורשה זה גירוש, אלא גם משורש ירושה. אומר הספורנו, והורשתם את הארץ, כאשר תבערו יושבי הארץ, אז תזכו להוריש את הארץ לבניכם. שאם לא תבערו אותם, אף על פי שאתם תכבשו את הארץ, לא תזכו להורישה לבניכם. אז והורשתם זה כדי שזה יהיה לדורות, אתם צריכים לבאר את העבודה זרה. התורה מאוד קנאית לעבודה זרה. זה לא משהו בקטנה. אז צריכים לגרש. ואומרת התורה, ומה יקרה אם לא? פסוק נון ה', ואם לא תורישו אותם, את יושבי הארץ, סליחה, את פניכם, והיה אשר ותותירו מהם לסיכים בעיניכם ולצנינים בצדכם, וצערו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה. והיה כאשר דימיתי לכם, לעשות להם, אעשה לכם. אומר הספורנו, מה זה נקרא וצערו אתכם, ויעיקון לכון, על הרעד יעתון יתבין בה, הם יעיקו לכם. זה נקרא וצערו אתכם. אומר רשי, לסיקים בעיניכם, ליתדות המנקרות עיניכם. זה יתד בה, אתם לא תראו אותו. אם אתם תשאירו אותם, אתם לא תראו את המציאות נכוחה. ולסנינים בצדכם, אומר רשי, לשון מסוחת קוצים, השוחחת אתכם לסגור ולכלוא אתכם מעין יוצא ובא. אם לא תגרשו אותם, אתם תהיו בתוך חומות, סוכת קוצים. אומר הרמב"ן, מה זה לסיקים בעיניכם? כמו כי השוחד יעבר פיקחים. ועל דעת רבותינו, יאמר כי ינקרו עיניכם להטעות אתכם. אם אתם תשאירו אותם, הם יבלבלו אתכם. ולא תראו ולא תבינו, וילמדו אתכם בכל תרבותיהם. ואחר כך מצרבו אתכם. שילחמו בכם ויביאו אתכם במצור, ואני אגלה אתכם מפניהם גלות שלמה. אם אתם לא תוציאו אותם ולא תגרשו אותם, הם בסוף יעיקו לכם, יחטיאו אתכם ואתם תגלו. ונסכם בדברי אור החיים הקדוש, הוא אומר, מה זה מצערו אתכם על הארץ שאתם מתיישבים בה? שימו לב, מותר. אומר אור החיים הקדוש, פירוש, לא מלבד שיחזיקו בחלק מהארץ שלא זכיתם בו. לא, הם לא יסתפרו רק באיפה שהם גרים, אלא גם חלק שזכיתם בו אתם, וישבתם בו, וצערו אתכם על חלק זה שאתם יושבים בו. לומר, קומו צאו ממנו. אז זה נקרא, וצערו אתכם על הארץ שאתם יושבים בה, הם לא יסתפרו רק במקום שלהם, הם ילכו ויגרשו אתכם, יתבעו ממכם להסתלק מאותו בית מקום שאתם יושבים בו. זה כאשר אנחנו לא מנקים את הארץ מהאויבים האלה, מהטמאים האלה. זה נקרא והורשתם את הארץ. לכן, בוודאי, יש חוק יסוד, כבוד האדם וחירותו. כבוד האדם וחירותו זה שכל עם ימצא את המקום שלו, שלא יהיה מצב שעם נמצא במקום שהוא לא מתאים לו, והוא צורר אתכם שם. לכן צריך מאוד מאוד, כמובן, נכון, שיש הבדל, זה לא בדיוק שיבת עממים, ויש דיון, האם קוראים לשלום לפני כן או לא. בכל אופן, הנקודה הזאת, אומרת התורה, אנחנו קנאים לארץ הקודש, היא צריכה להיות מקום שמתאים לעם טהור, לעם קדוש. רק נזכיר שזה לא סתם ש הארץ שאנחנו הגענו אליה הייתה ארץ מיושבת. הרי אפשר היה, יש מדרש כזה. למה הקדוש ברוך הוא לא נתן לעם ישראל ארץ חדשה? למה הוא נתן להם פשוט משהו יד ראשונה? נקריא לכם את המדרש. זה שאמר כתוב, כוח מעשיו יגיד לעמו. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, הרי זה סיפור, כל הסיפור עם האויבים, ולגרש אותם וכל זה. יכול הייתי לבעוד לכם ארץ חדשה. זה במדבר רבה, בפרשה כף ג' אות י' ב'. אז יכול הייתי לברות לכם ארץ חדשה. אלא בשביל להראות לכם את כוחי, אני הורג את שונאיכם מפניכם, ונותן לכם את ארצם. אני רוצה בכוונה יד שנייה, לקיים את מה שנאמר, כוח מעשה ויגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. לא סתם, זה בכוונה שהקדוש ברוך הוא ברא ארץ לא חדשה, הכוונה, יש שם גויים, כדי לתת לנו את הארץ הזאת מידי הגויים, כדי שאנחנו נבין שאנחנו לא ברמה שלה, אנחנו לא בסטטוס שלהם, אנחנו אמורים לחיות חיים שונים, אחרים, לכן זה בכוונה לארץ חדשה. וטוב, המשך הפרשה עוסקת בערי מקלט, מגרשי הלוויים, קצת ארוך, ונקרא כולי רק לסוף, ברשותכם, אחרי שמחלקים את הארץ, גם מנשה, באים עוד פעם באיזו בעיה קטנה, שיש להם איזו בעיה, שהבנות יורשות נחלות, ואחר כך מוציאות אותם למקום אחר, ואז נגיע עוד, כי עכשיו באמת חולקים את הארץ. ואז נגיע בעצם עוד איזשהו ככה תיקון לחוק, שהם צריכים להיות, הם צריכות להיות נשים, דווקא בתוך השבט. לפחות עכשיו, בדור הזה שבו חולקים את הארץ, הם צריכות להיות בתוך השבט, אחר כך זה כבר סיפור אחר, ואז אומרת התורה בפסוק שככה סוגר את הספר, אלה המצוות והמשפטים אשר ציווה השם ביד משה, אלה בני ישראל בערבות מואב על ירדן יריחו. זה בעצם סוף הפרשה, סוף החומש, סוף התורה שהיא לא נאומו של משה. זאת אומרת, פה בעצם נגמר דבר השם, כי ספר דברים כולו, כמעט כולו, הוא נאום של משה, והוא גם נקרא ספר משנה תורה. זאת אומרת, עד לכאן בעצם זה הסיום של התורה, שהמצוות והמשפטים, שהשם ציווה ביד משה אל בני ישראל בערבות מואב על ירדן יריחו. חזק, חזק ונתחזק. שבת שלום ומבורך, אנחנו בעזרת השם נקווה מאוד לבשורות טובות, ושנוכל באמת להיפגש בשמחה ובששון ביום ראשון. עם יום חיות אנחנו נתעדכן וגם נעדכן לפי ההנחיות של משרד הבריאות. שבת שלום ומבורך, חזק וברוך. כן, כבוד. ישפך למשפחת בן שמעון, שכנראה הקשיבו באווירה משפחתית, כי על פי ההערות, אני חושב שזה גם אבא של שמחה גם כן היה שם כנראה. זה נכון? או אח של שמחה? יש פה משהו בארמית, אנחנו לא מבינים. יפה, יפה. יפה מאוד. חזק וברוך. כן, בכבוד, שאלה מי שרצה לשאול.
אני אשמח לשאול על שבת שעברה, לא הצלחנו למצוא את התשובה למה יש וו קטיעה אצל פנחס.
איי, 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 איי. באמת?
אני שאלתי את אבא שלי.
נו, מה הוא אמר?
אני לא זוכרת מאיזה פרשן הוא לקח את זה, הוא נתן שלוש תשובות. שזה ברית שלם. כן, זהו, אולי זה היה, לא זוכרת, לא בטוחה. ומשהו שזה השלמה של יעקב, שכתוב פעם אחת עם וו, נוספת, ואליהו שפעם אחת חסר לבר. והיה עוד תשובה שאני לא זוכרת.
אז הוו הזאת היא וו ניידת. יפה, יפה, יפה. זה טוב מאוד, כי זה וו באמת קטועה, זה וו שעוברת מפנחס ואליהו, עוברת ליעקב אבינו כערבון. לכן הוו הזאת היא וו קטועה, כי היא בעצם היא ניידת. היא וו החיבור, שהיא עוברת ליעקב כדי שבטוח אליהו יבשר את הגאולה. יפה. יישר כוח, וגם כנראה שהשלום הוא לא שלם עד הסוף, הוא לא באמת, באמת מושלם, כל עוד אנחנו לא באמת נמצאים בשיא הכושר. יפה, יישר כוח. שבת שלום ומבורך, בשורות טובות.
תודה רבה. תודה רבה, שבת שלום.
אם אפשר לבקשה, אם אפשר, רק לשים לב היטב, 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 אנחנו בזמן רגיש, מבחינת, ברוך השם, בריאות והכל, אנחנו בזמן רגיש, לשים לב היטב, 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 לשמור על עצמכם ועל ההורים ועל הסבא והסבתא. באמת, זה דיני נפשות, לשים לב היטב שאנחנו לא עושים שטויות, לא משתוללים, ושומרים על ההנחיות ממש קלה כבחמורה. שבת שלום ומבורך, בשורות טובות.
מלכה לדורים.
תודה רבה.